הרבה מעבר לזמן שחשבתי שנתחיל לדבר. שלום לכולם, חלק פגשו אותי בסדות נשק. עוד 601 הייתם, נכון? איפה הייתם? 424. בכל מקרה נפגשנו, הם מכירים אותי יותר בתור אדון שוקו. לי קוראים שלום, סמח"ט בית החטיבה 401. מזה 12 שנים, נכון, שנתיים עוד קצת במלחמה. אני עושה ככה בריף של שיחה קצרה בגלל העיפות שלכם, מזה כמה כוחים. אני מפקד של צוות, סמח"ט ב' בחטיבה הסדירה. זה בעצם תפקיד לא מוגדר. אז זה התפקיד, זה אחראי על העורף החטיבתי. יש לי חפ"ק של 4 אמרים. ובעצם הגדרת התפקיד זה החסל"פ. החסל"פ זה ראשי תיבות הכי סגורים פעילה. וכשנמצאים במלחמה עם הלב פתוח והקשר פתוח והרצון פתוח, יש כל הזמן משימות שנופלות. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות שעתיים בשדה קרב שלא תיפול משימה. זה יכול להיות צוות שצריך להביא לו כבל לגרירה, זה יכול להיות שבט של גרירה לתחמושת, זה יכול להיות להביא חבלה, זה יכול להיות פעילות פצוע, זה יכול להיות חילוץ טנק, זה יכול להיות להביא חוקר שבת, זה יכול להיות להוציא שבועים. יש כל הזמן משימות שהן לא מוגדרות. בפועל עיקרי התפקיד של הצוות שלי היו פינות פצועים והרוגים והאמולסיה המכונה גם שוקו, למי שלא מכיר, משאית עם חום ונפץ נוזלי, שאנחנו הוצאנו אותה מיהלום, שהייעוד העיקרי היה תת קרקע והפכנו אותה לעל קרקע. ובעצם בפשיטות לילה לילה, ביום מזריקים לתגרים של נגמשים שבלילה פנדה לוקחת אותם, ובלילה חוברים כל פעם לאיזו פלוגה אחרת, מזריקים לתוך בתים שבעיקרון הכוחות של הגדודים היו אמורים לתאר, לפעמים הספיקו, לפעמים לא, אז אנחנו תיארנו ולפוצץ אותם. שבת, שמחת תורה. אני נמצא בישיבת מצפה רמון עם המשפחה, תפילת ותיקים, הקפה שביעית. ניגש אליי קציר, שהיה קציר תחתיי כשהייתי בסדיר, ואומר לי, שלום, אתה עם פלאפון? תפתח אותו. יש מתקפת רקטות על רוב הארץ. אני פותח, מבין שהתחילה מלחמה, מיד. הולך לרבני בזק שליטה, מבקש ממנו ברכה, אומר לו שיעצרו את ההקפות, שיגידו לכל מי שיש לו יחידת קרובים שיגש הביתה לבדוק שלא קראו לו. בהתחלה לא מקשיבים לי, ממשיכים לרקוד, ואני רצתי לדירה, אמרתי לאשתי, אני יוצא למילואים, התחילה המלחמה, אני בעזרת השם אחזור לליל הסדר. ישר אמרתי שאני יוצא לחצי שנה. היום אחרי זה אמרתי לה שלא הבטחתי באיזה שנה, כי זה נמשך קצת יותר. אני באמת חשבתי חודשיים עזה, 4 חודשים לבנון, ולגמור את הסיפור. נסעתי ממצפה רמון לימח של החטיבה במחנה ישי. עד היום אני יכול את עצמי שבצומת משאבי שדה לא פניתי שמאלה לצומת גבולות, לאזור קרם שלום, סופה, חולית, נירוז, והמשכתי צפונה. מחת קבע ישיבת מפקדים ב-9 בבוקר בימ"ח, ובכלל המחשבה הייתה שבגלל שהטנקים שלנו באימון בצפון, אנחנו נופל בכלל לאימון לחיזבאללה. זה מה שחשבנו בשעות הראשונות. ועדיין אני יכול את עצמי עד היום שלא נסעתי שמאלה והצטרפתי ללחימה מיד. אנחנו מגיעים לחני אישה, מתחילים מערכת מצב, אחיאס, מגד 424, מתקשר, שיש לו חבר'ה שהיו במסיבה, עוד לא קראו לזה מסיבת הנובה, יש איזו מסיבה ליד עובדת עזה, יש שם הטבח, לפי דיווחים של חבר'ה שנמצאים שם, יש כמה יישובים שנכבשו על ידי החמאס, אין זמן לנועל מעבר משגרה לחירום סדור, תעלות על הכלים ולרדת, בערך בעשר המחת יוצא את כל הערכות מצב, מדבר עם המגדים, אומר כל אחד, ארבעה חבר'ה שיש להם נשק, ציינים לומדים, חיילים, נשק ארוך וכמה מחסניות לרדת דרומה. אנחנו עושים דרומה, המחת לפנה עם ג'יפ, מגיעים לצומת צעד, המחת עולה על טנק של חטיבה 7, שהיו בו מספר הרוגים ופצועים, מפנים את ההרוגים והפצועים, והמחת עם צוות של קצינים לומדים, עולה ונכנס לכיוון מסיבת הנובה ובארי. אני בנסיעה לכיוון מחנה ישי, מקפיץ את המחלקה שלי, עם סבי זיכרונו לברכה, הסגן שלי, אומר לו, תקפיץ את כולם, תגיד להם להביא ציוד לחצי שנה, התחיל המלחמה, תגיעו לימה, כמה שיותר מהר, תגיעו לבית קמה ונפגש, ואנחנו נפגשים בבית קמה בצהריים. היעד הראשון שלנו היה קיבוץ גבולות, אמרנו שהרב שצי גבולות לא יודע מה קורה אצלו, הוא מפחד להסתובב בקיבוץ, הוא לא יודע אם יש חדירה או לא, ואף אחד עוד לא חבר אליו, נוסעים, חוברים אליו, עושים סריקה בקיבוץ, אין חדירה, יש שם מספר נפילות, פצועים כאן בנפילות שמפנים אותם, אנחנו באים לצאת, הוא לא רוצה לתת לנו לצאת, הוא אומר את המקום הצבאי שהגיע אליי, אנחנו משאירים לו שתי לוחמים וממשיכים, נוסעים עוד קצת דרום על גוש צוחר, מספר התקלויות על ציר 232, זה הציר שמתחיל פה בשער הנגב דרך סעד עד קרם שלום, ציר חושיאל בצבא הצבאי, ואז המחת אומר לי, תיסע על ציר חושיאל, הוא עדיין לא נקי, ותפתחו את הציר, אתם ארבעה עמים, תפתחו את הציר, נוסעים, זה תמונה מהציר ליד מסיבת הנובה, הרכבים לא ריקים מצד אחד, מצד שני כל רכב שעצרנו לבדוק לא היו כבר חיים, לא היה את מי להציל, הגענו מאוד מאוחר, נראה אתכם על אחרי צהריים כבר. אני פוגש את סמחת גבעתי, את דוד רול, בכניסה לנובה על הציר, הוא אומר לי, תסרוק לי את האגף הדרומי של היער, את נחל הבשור, נוסעים לנחל הבשור עם מאמרים, עושים שם איזה איגוף קצר, עושים סריקה קצרה, יש שם עדיין כמה קבוצות של צעירים שמחלצים אותה, כאילו רק אומרים להם שאפשר לעלות לציר, אנחנו לא מעלים אותם בעצמנו. המחזה מאוד קשה, אני לא אכנס פה לתיאורים גרפיים. נפגשים המחת והמגדים במוצאי שבת בכניסה למושב שובה, קבוצת פקודות, אחת אומר, עד אז גדוד 9 וגדוד 424 נלחמו בכיסופים, חיפשו את המשפחות משם, גדוד 52 נלחם ביחין, נתייר את יחיני, 21 נלחם בכמה מקומות, 46 הפלוגה כאילו איתו נסע את שחלים מנחשוני לארז ולכפר עזה, אני מחבר בין הטנקים ליישובים דרך קצין אגם של צפונית, ובאיזשהו שלב מחת אומר, זהו, צריך להתחיל לכם כחטיבה, לא כפרטני, אנחנו החטיבה הראשונה שמצפים ממנה להיות מוכנה למלחמה, לצבור את הטנקים, לצבור את הנמרות, את הנמרים, את הדינייני, ואנחנו מתחילים לרכז את הסדק בשטחי הכינוס במבקיעים צפונית לזיקים שם בשדה, זה המשימה. זהו, אני יוצא לכיוון מבקיעים, בדרך המחת אומר לי, קשר אליי מפקד הימ"מ, בוא תאסוף אותי, אנחנו נוסעים לסדרות, פוגשים את מפקד הימ"מ בכניסה לסדרות ליד המרכז המסחרי, אתם זהים מה שזה? זה המשטרה, והמחת מפקד הימ"מ אומר שמהבוקר מנסים לפרוץ למשטרה, לא מצליחים, שנביא לו טנק. מחת אומר לי, אני יורד לעשות נועל קרב עם מפקד הימה, נראה מה התמונת מצב, איך תביא לי טנק. לא ניכנס עכשיו לסיפור פריאת השעה והדברים. בסופו של דבר אני רוצה להשיג טנק של 188 שהתברבר. היה שם איזו מחלקה שהתברברה, בתמורה לזה שאני מצאתי אותה הם נתנו לי טנק אחד מהמחלקה. עכשיו המחלקה החברתי למחסום ארז ולקיבוץ ארז, ואנחנו נכנסים מהכניסה הראשית לסדרות, הכניסה של יד נירן, נוסעים על הציר, נכנסים למשטרה במוצאי שבת, במוצאי שבת בתחילת הערב, חושך ראשון, נדמה קצת אחרי חושך ראשון, עושים שם איזה איגוף, עולים על איזה גינת משחקים מאחורי המשטרה, בשתי בניינים, עושים שם איזה מגלצ'ה. אנחנו פורקים מאמרים, מאבטחים את הטנק, כי עדיין היו מחבלים לסדרות. אנחנו הולכים ברגל לפני הטנק, הטנק הולך ברחוב הראשי, דורס דברים, עושים איזה איגוף, נעמדים מול המשטרה, חניה של רכבים בין שתי שיקרונים מול המשטרה, אנשים מתחילים לפתוח ככה את החרכים של הממדים, אני לא יודע שעות, אבל אני מראה שבסביבות 9, 10, 11, אני לא יודע, באיזשהו שלב, אנחנו מאבטחים בריבועים האלה של הפחים של הבטון, מאבטחים את הטנק, מחט על הטנק, ויורך הצווים, המשטרת שדרות. ויותר מאוחר הבאנו דיניין עם מענף דרום, דיניין של גדוד 601, וככה נראית המשטרה בשמיני לאוקטובר בבוקר. כמו שאתם רואים, יש פה צמל המשטרה למעלה. ומהבוקר עד אותו שלב, אני כל הזמן הייתי בריצה ובנסיעה ובחילוצים ובהתקלויות, היה לנו התקלות בעלומים בדרך. ולא, אתה לא חושב, אתה עובד על אוטומט, אתה משתדל לא להפנים את מה שאתה רואה. ובאמת, באמת, השביל לאוקטובר עד היום בשבילי, שבת שמחת תורה היא סגורה בקופסה שחורה. אני אגיד משפט אחד בסוף, אבל הפעם הראשונה שנופל לי הסימון שאנחנו באירוע אחר, באירוע שהוא כאוס, ונפילת הסימון שאנחנו באירוע קטטוני של זוועה, וכשמרכבה 4 שהתפקיד שלה זה לקבוש את סיני ולהגיע לקהיר, או לקבוש את בעירות, או לקבוש את דמשק, יורח הצווים על משטרה ישראלית, בעיר ישראלית. עכשיו, גם בתרחישים הכי קיצוניים והכי אפלים, אני הייתי מהפסימי, וככל שהצמרת הצבאית והמדינית הייתה אופטימית, אני הייתי עוד יותר פסימי, ולכן כשהתחילה מלחמה שם, זו מלחמה ושם אמרתי לאשתי חצי שנה לפחות, ועדיין בשום תרחיש לא ראיתי את עצמי עומד עם טנק מקווה 4 ויורה על תחנת משטרה ישראלית. ובעצם פתאום אתה מסתכל שבעצם כל היום לא היה פקודות מסודרות, לא ענו בקשר, לא חטיבה צפונית, לא חטיבה דרומית, לא עזה, ובאמת הלכנו לפי ריח העשן והאש והירי. באיזשהו שלב הגיע כוח ימם להפתח את הטנק, המח"ט אמר לי תעזוב את הגזרה, לך למפקיעים באמת תקלוט את החטיבה. מובילים ראשונים כבר ירדו מכביש 6 בנחל סורק בדרך למפקיעים. נוסע למפקיעים, פוגש שם את אלה מגד 52, אנחנו נכניס את הטנקים, החורשת מפקיעים עוד לא, אף אחד לא שרק אותה. נכנסים 4 מרים, יש שם את האצבעות, את הצירים, כל אחד מקבל אצבע, מתארים אותה, היה שם עוד מה לעשות. היו שם לא מעט תאילנדים שהמחבלים נסעו מהשדות ונסעו בהם דברים רעים. וביום ראשון בצהריים, במהלך הבוקר וסוף הלילה, אנחנו מחלקים את הטנקים של פלוגה א' וחלק מהטנקים של גדוד 52 ליישובים, לחוף זיקים, לזיקים, לכרמיה, למחסום ארז, לארז, לנרעם, לכפר עזה, למפלצים עד נחל עוז, זה הגזרה שאנחנו מחלקים טנקים. ואני, התפקיד שלי זה לקחת את הטנקים עם אמר, להחביר אותם לכניסה ליישוב ולצאת ציר אזור עיכול מפלצים, פה שער הנגב, צומת שער הנגב, הכניסה לסדרות, הכל ממש השיר שככה נגיד לי בצידי הדרך מוטלים מתנו, היה באמת, עד יום שלישי עוד היו גופות שלנו, אני לא מדבר על המחבלים שנשארו עוד שבוע אחרי, בצידי הדרכים או בתוך המכוניות. במהלך השבוע היו לנו עוד 4 התקלויות, אחת על הציר מול שטחי הכינוס, מרדף אחרי מכונית שפרצה ממחסום ארז עם 4 מחבלים, אחד האמרים שלי, התחלנו לרדוף אחריהם, אחד האמרים שלי שבאיזה נסיעה לפני כן לקנות דברים באשקלון נתקע על מסילת סולר, אז הוא היה צפונית למרדף והוא דפק אותה. היה לנו אחרי זה עוד התקלות של מגלן קשה ונחל שקמה ביום רביעי עם 3 הרוגים ו7 או 8 פצועים, שהראשונים שהגיעו לחלץ זה האמרים של הכוח שלי עם סבי. עכשיו יש לי את זה חקירת מצח, כי יום אחרי זה נוסענו שם בנגב ואימצנו אותו עד סוף המלחמה. זה רק אחת מתוך כמה. באמת לא ידעתי איפה הוא, סתם שטויות. בכל מקרה, עד שבת היו לנו עוד התקלויות. אני חושב שמשבת פרשת בראשית לא היה יותר התקלויות של שריות של מחבלים שהיו בתוך השטח. שבוע של הכנות, עוד שבוע של מבצעי פשיטה קצרים, רגל וחצי, בעיקר לצבור ביטחון, חצינו גדר, חזרנו כל גדוד פעם אחת, וזה החלק הראשון. ביום שני או שלישי, רק ישבתי בשטחי כינוס, כל הזמן הייתי רב עם כולם, שלא יהיה הופעה, תביאו אותי על גולן, ופוצצתי את ההופעה, והגיע נחמני, וכל הזמן צריך לדוף אחריהם. לא באנו לשחק, והיה כל הזמן מתחים. וטוב, פקד שטחי כינוס, כל הזמן רבתי עם כולם. שלחתי, ישבתי שם וכתבתי לעצמי קצת. ובאמת, באמת, הסיכום של ה-48 שעות הראשונות, זה נפילת האסימון, שלא משנה מה דיברנו לפני כן, שום דבר לא הכין אותנו שיש עדיין משעה כל כך גדולה בעולם. אכזריות שאי אפשר תאר. רשע שאי אפשר תאר, אי אפשר תאר. וממש, יש עמלק בעולם. אז אני לא רב, למרות שיש לי זקן, אני בסך הכל לוחם, זה מה שעשיתי רוב חיי, ויש רשע בעולם ויש עמלק. אז אני לא יכול להגיד שכל הפלסטינים הם עמלק, אבל הרוע הזה הוא רוע עמלק, הוא רוע מוחלט, רוע טהור, שאין בו שום טוב, אין בו שום סיבה, שום הצדקה להתנהגות חולנית וברברית כזאת. חטפנו רחת סתירה, והייתי אז בתקווה גדולה שבאמת נתעורר על עצמנו בהבנה שיש רע ויש טוב. ואחרי 50 שנה ממלחמת יום כיפור, אפשר להצביע על זה, אולי אפילו קצת לפני, שבלבלו אותנו וטשטשו אותנו בנרטיבים שונים, ויש טוב ורע, ויש גוונים, ויש טובים אצלנו ורעים אצלהם, ויש רעים אצלנו. עיין ערך פרשת שדה תימן, פרשה שבאה לטשטש את הרוע, היא באה להראות, רגע, יש גם אצלכם רעים, גם אצלנו יש אנשים, וכוונת מכוון לטשטש. כי אנחנו יצאנו משביל אוקטובר, וכל מי שהיה שם עם תחושה אחרת על בן ישראל לעמי, על רע וטוב, ויש גורמים שמנסים לטשטש את זה. זה הפרק הראשון. אני חושב שחיי העם הזה, חיי הפרטיים, חיי מי שהיה שם ובכלל האומה השתנו ביומיים האלה. אחרי שבועיים החטיבה נכנסת, לרצועת עזה. ליל שבת, פרשת לך לך, 6 בערב, חציית גבל, פקודה של אלוף הפיקוד, פקד אוגדה המח"ט, פלוגה זין של גדוד 52, פלוגת המילואים, חוצה ראשונה, וקו דיווח 1, פלוגה א' של 46, וקו דיווח שני, פלוגה קו של 9, וקו דיווח מספר 5, ובעצם חטיבה 401 הראשונה שחוצה גדר, ומתחילים להפוך את הקערה בעצם. אנחנו כולם מכירים, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. ומה רבי נחמן כתב? לא להתפחד כלל. כמה היו עסוקים בלהפחיד אותנו ולהגיד לנו כמה יהיה רע, כמה טנקים יעלו באש וכמה ויהיו מאות חיילים שיהרגו חס וחלילה, וכיבוש כל רצועת עזה תעלה בלפחות 3,000 חיילים הרוגים. זה היה במצגות של צה"ל, לא שלי, ושאני לא מזלזל, כל חייל הוא חייל קדוש וכל אחד זה עולם ומלואו, אבל לא להתפחד. ובאמת 3 ימים ראשונים ללא הרוגים, ובשבת בבוקר אנחנו מגיעים לווילה יפה על חוף הים ליד ציר כנעני, הרבה יותר דרומה ממה שציפו שנגיע בלילה אחד, ובית יפה, כנראה של איזה מושל או מישהו, איזה דמות פלסטינאית בחירה. יש על הגג תורן עם דגל פלסטין, אני מוציא, היה לי תמיד באפוד דגל, אחרי זה אחד הכתבים שרצה לעקוץ אותי אמר זה לסמחת 401, יש, לא, לא אמר סמחת 401, יש סמחת מרחב עזה שיש לו 2 תחביבים, לשרוק בתים ולהניף דגלים. ובאמת הוצאתי דגל והחיילים של גדוד 52 עלו, ובשבת בבוקר פרשת לך לך הניפו את הדגל הראשון ברצועת עזה מאז שנגמר, מאז הגירוש, אני חושב שזה 20 שנה, והיה התרגשות גדולה. ויש התלבטות, מצלמים שבת הנפת דגל או לא מצלמים? מה? לא מצלמים. מה? לא מצלמים. לא שומע. זה הפתרונות של בני.
מה הרב עודד אמר לך?
מצלמים או לא מצלמים?
לא מצלמים.
אי אפשר להתקשר לרב עודד בשבת בבוקר, תאמין לי. למרות שתאמין לי, הייתי מתקשר לרב עודד, הוא היה עונה. קיצר, התלבטתי. כמו שאתם רואים, צילמתי. וזה אחד הסרטונים הכי פורסמים של המלחמה, בטח בהתחלה. ועצמתי עיניים, אמרתי, אני סומך על הרב אלישע שהיה אומר לי שזוטר. אני לא יודע, אחרי זה הרבנים יתקנו את העיוותים שאני עושה לכם פה. בסוף כפק 2, ביום שישי, לפני הכניסה, בני, שהוא תופעה אל-טבעית, בני המחת, באמת תופעה אל-טבעית, תבינו, בני המחת, מה התחביב העיקרי שלו בחיים? הוא די-ג'יי במסיבות טרנס בליל שבת בתל אביב. הוא כותב מוזיקה טרנס כבדה, שבמועדונים הרגילים לא נותנים לשמוע אותה, והחלום חיים שלו זה לנגן בטימברלנד באוסטרליה, שזה מונדיאל המוזיקה האלטרנטיבית. זה חלום חייו. והוא הוביל את המלחמה הזאת עם ברוח. זה בעיניי הוא מתנהלך. ובסוף כפק 2 הוא אמר בפקודה הפיקודית והעובדתית, יש 2 מטרות למלחמה. מה המטרות? מה המטרות של המלחמה? אתם ראיתם שם חשובים. מה? השבת החטופים ו? ו? לא. לא נכון. לא היה בשום שלב השמדת היכולות הצבאיות, היה השמדת החמאס והחזרת היישובים בביטחה לשיקום היישובים והשבת החטופים. בהתחלה זה גם היה מסודר, השמדת החמאס על מנת לאפשר חיים תקינים ביישובי העוטף והשבת החטופים. בהמשך לצערי קצת התבלבלו, לא ניכנס לזה עכשיו. מחר תמר יש 2 מטרות, אני אומר לכם, וזה היה בכפק 2 מכל המפיין, חטיבה 401, אני מגדיר עוד מטרה למלחמה. מה היא? מה? להשיב את הכבוד הלאומי שנרמס בשמחת תורה. ואנחנו הולכים להילחם על רוח ישראל. ומכוח זה הבנתי שצריך לצלם את הדגל הזה. כמובן שאם אני מכיר את הסרטון הזה דרך דובר צה"ל, זה לא היה עובר את המסננת שלו. אז מצאנו את הדרכים שיש לנו. אבל נכנסתי בדילמות, אז אמרתי נכניס לכם פה עוד כמה דילמות. אז דיברנו על שבת צילומים, כל סוגיית הכנסת אוכל בשבת. אז מעבר לפסק של הרבנות שיחסית איתירו הרבה במלחמה הזאת, אבל סתם סיטואציה שחלקכם הייתם בה, אירוע קשה, אני אחזור אליו בהמשך. חצי שנה אחרי, יותר, 8 חודשים אחרי, אנחנו נמצאים בתל סולטן, שבת 5:04 לפנות בוקר, בסוף מבצע אמוסיה, עולה לנו נמרה, נונטט, יש לנו 8 הרוגים. שבת האחרונה של בני המחת. אסון שקשה, קשה להעביר את הקושי שעברנו באותו שבת בבוקר. אנחנו אומרים לכל הסדירים להבטח, ואני והחבר שלי נכנסים לסריקות, בהמשך יחד עם היסר. אירוע מאוד קשה, כי אין לך מה לעשות. הנמרה עולה באש, אין לך מה לעשות, ואשתו מתקשרת אליי באיזשהו שלב שהיא דיברה עם בני, והוא על הפנים. וסבתא שוש, זה סבתא של בני, הכינה לו את הקציצות שהוא אוהב. תבוא, אני שולחת עכשיו מישהו, תשלח מישהו שיבוא לקחת את זה מצומת שדרות. נוסעים בשבת להביא את הקציצות או לא נוסעים? מה? אני אומר לכם את השאלות, אני לא נותן לכם תשובות. שאלה נוספת שקשורה לשבת, אחרי זה הרבנים יתנו לכם תשובות. אני, יש לי את השאלות. אם אתם רוצים אני אגיד לכם אחרי זה מה אני עשיתי, אבל זה לא תשובה הלכתית. שאלה נוספת, אני לא מוצא פתרונות קלים, לא תשאלי תשובות כאלה. שבת אנחנו היינו 43, הצוות שלי היה 45 יום בפנים בתל סולטן עם כל האירועים שהיו שם, עם משיכת חופים וכו', ויוצאים ביום שישי, כשאני יודע שאמור להיות יום שישי רגוע, ואחד החבר'ה נשוי מתקשר לאשתו, אני בדרך הביתה אחרי שהוא לא ראה אותה זמן רב יחסית, אמא בדרך היה איזו התקלות ובעיות, ואנחנו מגיעים לגבל שעה אחרי כניסת שבת. מותר לו לנסוע הביתה או אסור לו לנסוע הביתה?
אסור.
מה?
אסור.
מי אמר אסור? אבל חכמה באה לילד, חוזרת לביתה, נכון?
מה?
חכמה באה לילד, מכיר את יש משנה. חכמה באה לילד, יוצאת, חוזרת. יש משנה כזאת, נכון הרב?
כל היוצאים מאורחי המלחמה
חוזרים. חוזרים? אז למה אתה אומר שלא חוזרים? בסדר, אז אני אגיד לך כמה דברים על זה. אני, שוב, אין לי את התשובה, אני אגיד לך שזה מאוד מורכב. נשאל שאלה אחרת. יום שישי אני בבית, מתקשר אליי המח"ט, אומר שמע שלום, הקדימו את הכניסה, נכנסים מחר בבוקר, אני צריך שתגיע שבת 8:00 לזיקים. האם אני נשאר אל שבת בבית ויוצא אחרי סעודת שבת, או שיוצא ביום שישי, יום שישי 13:00 כדי לא לחלל שבת? אם אפשר לפני אז עדיף. מה? נשאר? למה?
זה הנסיעה על אל היא הרבה יותר פשוטה.
נכון, אז קודם כל, בתחום ההלכתי, בזה צריך להגיד חד משמעית. זאת, אני, דרך אגב, יותר משנה במלחמה עשיתי כמו שאתה אומר. אמרתי, אם אפשר, הגעתי לזיקים, הייתי לבד בליל שבת עם הצוות שמירה, בשבת בבוקר הגיעו כולם, עשו קפקים, מוצאי שבת הכנסנו. כמה פעמים הייתי לבד, עד שפעם אחת הייתי בשיעור של הרב דוד ג'יאמי, אמרתי, אני צריך לצאת, שאלתי, אמרתי לו, תשמע, זה קשה כבר, כי כבר הרבה זמן לא הייתי. אני במשך שנתיים הייתי 6 שבתות בבית. בשנתיים של המלחמה. אבל אני לא רוצה לחלל שבת. אז רב דוד, אני מפשט את הזאת. אמר לי, חד משמעית, הלוך, שייר בבית, יצא מחר בבוקר. הוא אמר לי שתי דברים. אחד, לנסוע אין שאלה. לא צריך להקדים. שתיים, תגיד לי, כמה פעמים במלחמה אמרו לך להגיע שבת ובסוף דחו? קרה לך? אתה לא יותר מפעם אחת. הוא אמר לי, נו, אז זה לא בטוח שתיסע מחר. ולכן הלוך לא צריך לקצר. אני לא ידעתי את זה עד שהרב ג'אמי, אז לפעמים לא לדעת, אפשר גם להפסיד מזה, לא תמיד זה. ולגבי חזור, מאוד קשה, צריך להגיד, מאוד קשה, באופן עקרוני, פסק ההלכה הרגיל הוא, שלא מתירים לחזור. אממה, כשאתה פוסק הלכה, צריך עוד דבר אחד. סליחה שאני סוטה מהמלחמה קצת להלכה. צריך לדעת את המציאות. כי יכול להיות פרט במציאות שיכול לשנות הכל. דוגמה, מגיע אליי מ"פ, מהחטיבה, שהתחתן בעשרת ימי תשובה. שזה? שלפני המלחמה. הוא, אני לא זוכר אם 10 או 11 חודשים במלחמה, לא הצליח להיות עם אשתו פעם אחת. כי היציאות לא טעמו. ועכשיו, שעה אחרי קצת שבת, הוא סוף סוף יוצא, והוא יודע שהוא יכול להיות עם אשתו. נוסע או לא נוסע? זה משנה את התמונה? נשאר רק, זה נושא, משנה את התמונה. ולכן, לפני שפוסקים, צריך לדעת את המציאות. ולפעמים פרט אחד במציאות. עכשיו, למשל, אותו חייל שלי, ששאל אותי, חוזר בתשובה, שהתקשר לאשתו ואמר לה, אני מגיע. ואמרתי לו, תשמע, תתקשר אליה, תגיד לה, אני אמר לה, אין סיכוי, היא סוגרת את הטלפון בשבת, היא חזרה בתשובה, מה זה קיצוני, אין סיכוי שהיא תעני. ואני אומר לו, מה אתה עכשיו? אמר לי, תשמע, היא חודש תשיעי. התחכה לי בחרדה כל השבת. אמרתי, הוא קחת אותו סע. עכשיו, אני אומר לכם, עד היום לא, אף אחד לא פסק לי אם עשיתי נכון או לא, אבל רק לדעת, צריך את העובדות, כי כל נתון יכול לשנות. אירוע אחרון, אני התחלף המחז, בן התחלף במוצב אסף, הגיע אחסן, בתחלה פחדנו נועה, אחרי זה גילינו שאחסן גיבור לא קטן, הוביל את החטיבה להישגים ולסכין בין השיניים, או כסיסמתו, אודורוב. ואני עומד בבית המחת, בתל סולטן, ועושים קידוש, אני חושב אולי במוצב אסף, ובקידוש באשכנזי אומרים, ובנו בחרת מכל העמים, ובנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ואחסן עושה לי כזה עם המרפא, אני סוג ב. מה אתה עושה שבת אחרי? אתה אומר עוד פעם או לא אומר עוד פעם? תחשבו על זה לבד. שווה ככה להבין מה זה מלחמה על הרוח. אתם שומעים? הראייה זה לא קשור לשמיעה. רגע, רגע, איפה אני... יכול להיות שזה פה, אני אבדוק עוד שנייה. לא, אצלי זה 100. בסוף אתה מחל לדבר על זה שאני תוקע מזוזה, כי מה שרדפו זה את הזהות היהודית, ואנחנו נשיב את הזהות היהודית למקומה. והוא בא אליי ואומר, זה הבית מחת הראשון שאני יודע שאני הולך להיות בו יותר מלילה אחד. מוציא מהאפוד מזוזה, אומר לי שלום, בוא תגיד לי איזה ברכות אומרים. אחרי 3 ימים של תמרון, הגענו לפעתי שתי, עברנו ציר זריף, אחרי זה פגשנו אותו עוד רבות, ואנחנו חוטפים את המכה הראשונה במלחמה, 4-3-2, נמיר, חוטף נוטט, פוגע במטדור בתוך הנמר, חוץ מחייל אחד שהיה עם ראש בחוץ, כולם נהרגים, כולל הממים, קיים מרק זכרונו לברכה. ולמחרת, יומיים אחרי זה, באמצע שאני מתדלק עם הכוח שלי, את גדוד 52, פלוגת המילואים, יוצאים ארבעה מחבלים מהתת קרקע, ויש לנו שלושה הרוגים בתוך טנק באמצע תדלוק. וכשאני נכנס לטנק ומוציא את אוריה מש, זכרונו לברכה, איש מילואים, על העגל של הטנק יש את שתי הקרטונים האלה, זה חתיכות קרטון ממנות קרב, ולמי שלא מזהה מה כתוב פה, צורכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה, מי רצו לפניך וכולי, מה זה? תפילה קצרה. אז את זה כולנו מכירים. אני אישית לא הכרתי את הקרטון העליון, וזה יוצא אור קצר, אני לא יודעת שיש קיצור של יוצא אור בהלכה. שתי הקרטונים האלה היו על ההגה שלו, והמתק שלו, המפקד טנק אמר לי שהוא ביקש להתפלל, והוא אמר לו, אני לא מה שלך. אמר לו, אבל אני יכול לנהוג ולהתפלל, אמר לו, אני צריך אותך מרוכז. אז הוא אמר לו, שתי משפטים קצרים אני יכול להגיד, אמר לו, עד 20 שניות. אני סיפר שכל יום הוא היה אומר את זה, ומילנו את זה והבאנו את זה למשפחה. והסיפור השני על...
מה קרה להם?
מה?
מה קרה להם?
נהרגו שלושה המסדרון אחרי היה פתוח באמצע תדלוק, ואחד מהחבר'ה תדלק בחוץ, השאר ישנו בפנים, מחבלים שיצאו מתת קרקע צמוד לטיים, הכניסו כנראה רימון או ביטן לתוך המסדרון האחורי. היינו שם בהתקלות, החבר'ה שלי סבי וכו'. עוד סיפור על תפילה, זה פלוגה א' של גולן קריגר בקרב של זריף, שפט ויצא, חודש לתחילת המלחמה, חודש לתחילת התמרון. עולים הציר זריף, מתחילים התקדמות לכיוון ג'באליה, נכנסים למערב רציני מאוד של החמאס. באותו יום נורו על החטיבה למעלה מ-50 טילי נוטט, והטנק הראשון של גולן חוטף נוטט. הנמר האחרון, שזה הנמר פינוי הגדודי, חוטף נוטט. יש לנו חופה לרוג בגדוד 424, הם נפגעו, הספקטרון פרק, נחנקו, פתחו את הכבש האחורי, יצאו המחבלים, חיכו שיצאו, ירו עוד נוטט על הכוח שיצא. 46 עם נמר של 424 עם החופל של 424. הנמר היה של 424, אבל הוא היה תפקי צקג 46, נכון? נהרג שם תמר, הרופא טיפלה בו, היא עוד אחת מהגיבורות של המלחמה הזאת, נפגוש אותה באיזה סיפור בהמשך. ואני מחלץ את גולן, את המימפי, לטנק הראשון. עכשיו כמפה מילואים אני מכיר אותו כבר שנים רבות. אני מגיע אליו, הוא לא רואה בעיניים, זאת אומרת הוא נפגע בראש, פגיעת עיניים. אני מנסה לשאול אותו איך קוראים לו, הוא לא מצליח לענות לי ברור. הוא ממלמל לי משהו כמו התפילה הייתה, משהו כזה. אחרי זה התברר לי שהוא אמר לי, תפילתי התקבלה. ואני מעלה אותו על המסוק, כשבתחושה שלי, בחשש שלי, זה הנשימות האחרונות שלו. ממש זה היה פעם ראשונה שבכיתי במלחמה, בכל הנובה ובכל האירועים לפני כן, גם באירוע של 52 לא בכיתי, אתה כל הזמן תפקד תפקד, על החבר טוב, נמפה, שאתה מכיר הרבה שנים, עולה למסוק, התיישבתי שם על החוף בזריף עצון, איפה שהיה המלאק, התחלתי לבכות, פתאום בא אל העידו, השמחה, שלום, אין זמן לבכות, יש עוד פצועים, בוא נלך חלץ. זה היה שבת קשה מאוד.
גולן קריגר?
מה זה?
גולן קריגר?
לא שומע.
גולן קריגר?
כן, כן. גולן קריגר, שווה לקנות את הספר שלו דרך אגב. וכבר במוצאי שבת אנחנו מקבלים ידיעה מהבית חולים שהוא מתייצב, הוא עדיין לא רואה. ושלושה שבועות אחרי זה אני פוגש אותו בשעתי, כשכבר גדוד 46 עבר לנחל, אני צריך להביא להם פגזים, אני פוגש אותו בליל שבת, בקבלת שבת, בבלוביץ', בבלון שלפני שעתי. עדיין רואה רק בעין אחת, אבל הוא חזר לפקד על הפלוגה. וחצי שנה אחרי זה, יותר, שנה אחרי זה, הם עשו ערב סיום לחימה עם המשפחות, ואני הלכתי לשם להציג את החטיבה, כי המחת לא יכולה לצאת. אמרתי לו בסוף, תגיד לי גולן, אתה חייב להיות משהו אחד, מה זה תפילתי התקבלה? מה אמרת? לא אמרתי כלום. אמרתי לו, אתה יכול להגיד את זה לכולם, לא לי, כי לי אמרת תפילתי התקבלה. אז הוציא לי שבדיסקית שלו, בכיס, יש לו תפילה קצרה, לא זאתי. אמר לי שלפני המלחמה בשטחי כינוס היה איזה חתונה, הם עשו את זה ב... אני חושב שאו ביבנה או בנבד קלי בפולפנה, אחד החברה היה צריך להתחתן ביום רביעי לפני הכימון, עשו את החתונה עם הפלוגה וכל החברה ניצלו את זה להגיע, וניגשו אליו הורים ואמרו תשמור לי על הילד, ילדים תשמור לי על אבא, נשים תשמור לי על הבעל, ואומר, כל אחד כזה כאילו חסר לי על המשקל עוד לבנה. ואחרי כפק 2 הבנתי שבגלל שהפלוגה שלי הולכת להיות מאוד קדמית, להתפלל, אני לא אתפלל בימים הקרובים, לא ידעתי כמה זמן זה ייקח. הוא כתב לעצמו פתק קטן עם תפילה קצרה שזו לשונה פלוס מינוס, אני מקווה שאני מדייק. יהי רצון לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, אלוקינו ואלוקי אבותינו בטח, שיתקיים בפלוגתי הפסוק, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, ושאזכה להשיב את כל חיילי בשלום הביתה. ואם נגזרה גזרה מפניך וצריך שמישהו מהפלוגה ייפגע, מבקש אני שיהיה זה רק אני. ובאמת הפלוגה סיימה שנה של לחימה, והפצוע המשמעותי, הפצוע האמיתי, לא מדבר על צריטות ושבירת עץ ודברים כאלה, הפצוע היחיד בפלוגה, היחיד שהיה בסכנת חיים, זה המ"פ. אנחנו מתקדמים, יוצאים להפסקת אש ראשונה, יוצאים כאילו קצת מסוגים, עדיין נשארנו בתוך ציר אפיון, והחטיבה חוזרת אחרי שבוע של הפסקת אש, שבה הוחזרו 105 חטופים חיים, בעיקר הנשים והילדים בהתחלה. והחטיבה חוזרת, והחטיבה מקבלת משימה משנית. המאמץ העיקרי האוגדתי הולך לג'באליה עם גבעת ועם הנחל, ולדעתי עם עוד איזה חטיבת מילואים עם 460, הולכים כולם לג'באליה. וחטיבה 400 מקבלת משימה להבטח לדרום לכיוון שעתי, לתפוס את טרנטיסי שם, את קו שעתי, את ציר מוסדות עניין, וקצת מתקדם דרומה. ובני בא לו דודה, בא לו פתאום, אני רוצה לגבוש את כיכר פלסטין. למה? א', כי זה באמת מרכז שלטוני מאוד מאוד מרכזי של החמאס, שלפי המודיעין יש שם הרבה חומרים מודיעיניים, מן הסתם גם הרבה מחבלים, הרבה נכסים אסטרטגיים, וגם בגלל שזה סמל שלטוני, משם הם עשו את התקסים של השבת החטופות בסבב הראשון, והשפילו שם את כבוד ישראל, ושם הביאו חטופים כבר משמחת תורה. זה סמל מקור, שהוא סמל של רשע. אני רוצה להדליק שם נר ראשון של חנוכה. ואז הוא אמר לי, אתה זוכר שדיברנו בסוף כפק 2 על זה שיש חלק מהתפקידים שלנו זה להשיב את כבוד ישראל? אני אחרי הכפק שאלתי אותו, טוב, איך לא להרוג גדוד של חמאס? אני יודע איך להשיב חטופים, אולי נדע, אבל מה התכוונת? אמרתי, קודם כל שזה ברוח של המפיים, אחרי זה נראה מה עושים את זה. והוא כותב פקודת מבצע הדלקת נר ראשון של חנוכה בכיכר פלסטין. ממש פקודת מבצע, מה גדוד 424 עושה, ומה גדוד 52 עושה, ומה גדוד 46 עושה, ומה 601, ומה הצוות שלי עושה, שהיה אחראי לבנות חנוכיה ולהביא דגל ולהבטח לקרוב. והוא כל הזמן אומר למפקד דאודה, לאיציק ולאלוף הפיקוד לפינקלמן, אני רוצה להדליק שם נר ראשון. לוקח זמן, הם אומרים לו, תשמע, זה מה, אתה מאמץ משני, ואתה תסיק את הקשף לנו אם תסתבך, וזה בטח יעד מבוצר עם כל הנכסים שם, את המשרד של סינואר ואת המגורים של עניה ומשרד של מוחמד דף. וכשהגענו שם אחרי זה גם התברר ששם מערכת הקרקע מפוארת ומטורפת, בית הקלפים קראו לה, ומצאו שם דברים מטורפים. אבל כל הזמן אמרו לו לא, הוא הצליח לשכנע. ויום לפני חנוכה היינו באישור תוכניות, למחרת כפק 2, באיזשהו שלב עולים מהאוגדה, אין אישור. אין אישור, המודיעין אומר שזה, אתם שדה קטן מדי. אחד אומר, אנחנו חטיבה הכי עצמתית בצהר. יש לנו גדוד ממרים, גדוד נמלים, 932, גדוד הנדסה, סדיר, היחיד עם נמרות. כאילו, מה אני צריך יותר מזה? אין אישור, ואז גל, מגד 46, שעולה בקשר ואומר, תשמע, יש איזו בעיה קטנה. מה הבעיה? כבר אנחנו פה בכיכר, כבר כבשנו אותה. להכין טקס של הנפת דיוויון, אי אפשר חכות, כבר בלילה. פלוגה א' הבינה שלהבטח את המיקום שאנחנו נמצאים, הכי טוב להגיע לכיכר אחר, כי זה צומת צירים מרכזית, ואם רוצים למנוע פשיטות של מחבלים לכיוון, צריך לתפוס את הצומת. אז כבר כבשנו את הכיכר, ונדליק נר בערב. וברוך השם, כך קורה. אני חושב שזה אחד באמת מסמלי המלחמה, פשוט גם לחג, אז זה נראה מלא. באמת אירוע שאתה רואה כמה מבצע רוח משנה מלחמה, לא פחות מזה. זה אחד המבצעים הכי חשובים במלחמה מבחינת חטיבה 401. וחזרנו על זה שנה אחרי זה בג'באליה, גם במקום שהוא סמד, במקום שחטפנו מערב של 424 עם המסעיות, נהגו לנו שלושה חיילים, נפצעו 18, ובאותו מקום שבוע אחרי זה הדלקנו עוד פעם תותח חנוכיה, עם מסר ברור, והנחנו דגל ענק על בניין משרד התקשורת הפלסטיני, כמו שם הצמוד. הלחימה שלנו להניף גלים ולהדליק נרות ולקשר את הלחימה שלנו בעצם לשרשר את הדורות. נקודה נוספת זה התת קרקע. אמרתי לכם שכשיצאתי למלחמה אמרתי לבת שבע לאשתי חצי שנה, ובפורים הייתי מאוד מתוסכל. זה פורים הראשון. קודם כל, כי כמה ימים לפני פורים נהרג לי חבר טוב, הסגן שלי, סייד בזיכרונו לברכה, בשיפה, במבצע שיוצאנו 217 מחבלים שבועים, ניסו לברוח, יצאנו למרדף, ובמרדף הזה מידוץ הוא נהרג. ואני הייתי מתוסקה שלא מתקדמים, שאנחנו תקועים, עושים פשיטות ושחוזרים. כבר התחלנו להתעסק עם התת קרקע, וגם בערי בדבש איפה שהאורה, ואתה מחפש ולא מוצא, ומחפש ולא מוצא, וגיליתי בעצם נפל לי הסימון שצריך סבלנות. אני חשבתי שאחרי השביעי לאוקטובר הכל יהיה ברור ולא יצטרכו סבלנות. צריך סבלנות, א' מול הפיזיקה, שטח בנוי צפוף עם מגבלות שאתה שם על עצמך גם בגלל החטופים שלך שאתה לא רוצה לפגוע בהם, עם תת קרקע מאוד מורכב. יש מקומות שהגענו לחמש מפלסים של 56 מטר, אם זה בדרית שטופח, אם זה ברפיח, עשרות מטרים תוך התת קרקע, מסועפים עם דלתות עדף, כל מטר לפגוע בכלל, פגעת, אתה נכנס, אתה מבסוט, אתה הולך 10 מטר, בום, דלת עדף מבוטנת, אתה לא יכול לעבור, צריך לחפור מחדש בצד השני, עוד פעם קידוחים, עוד פעם דרילרים. סבלנות, זה בגש לי, הבנתי שזאת מלחמה שצריכה הרבה סבלנות. וברוחני, להסיט עם וצבא ששכנע את עצמו שמלחמה היא דבר רע ולהילחם זה דבר רע ושלא ברור מי הצודק, זה משימה שלוקחת זמן. והדוגמה שנתנה לי תקווה גדולה אחרי זה, כשהכנסתי את אלוף הפיקוד וסגן הרמטכ"ל פעם ראשונה לאזור רנטיסטי ליד שתי, ובדרך סבי עוצר לשרוף בתים, והוא מסתובב והרמטכ"ל אומר, מה אתם שורפים פה את הכל? מה, הפללתם את כל הבתים פה? כאילו מצאתי תחמושת, יש סיבה. וסבי אומר לו, הכל מופלל מ-7 לאוקטובר, מהים עד הגדר, הכל. והוא מגיע למחב ושואל אותו, מה זה? אתם שורפים פה בתים שלמים? המחב אומר לו, תראה, המחבלים היו מסתובבים ברחובות בלי נשק, כדי שלא יפעילו אותם, הם הולכים את זה בתוך ארונות ומרתפים בבתים, מגיעים לבית, עולים קומה שנייה, קומה ראשונה, מוצאים את הנשק, אז אני בצמתי לזה שורף כדי לקחת מי את התחמושת ואת המתקים, אני לא יכול להתחיל לשרוק בית, והנחיה שלי זה לשרוף בצמתי. מסתובב אליי אלוף פיקוד ואומר לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אתה לא רוצה לשמוע את מה שאני אומר, אבל אם כבר שאלת, אני חושב עוד שנה, שנתיים יהיה דיון בדרג שבין המטכ"ל לדרג המדיני, האם לתת לתושבי בית חנון לחזור. אנחנו בבית תלעיה, האם לתת להם לחזור. לאלת התרה, האם לתת להם לחזור. וואלה, אני רוצה שלא יהיה לכם התלבטות, שלא יהיה להם להם לחזור. ולכן מבחינתי, כל מה שאפשר צריך למחוק, שיקחו למקום אחר. והוא לא הסתכל על זה בעין טובה. וחצי שנה אחרי זה, כשנכנסתי עם אותו אלוף פיקוד לרפיח, באמצע הדרך למחת, הוא אומר לי, תעצור רגע, עולים על איזה בניין. אמר לי, שלום, אתה קבלן ביצוע של האמולציה ושל השרפת בתים, מה אתה צריך להגביר את קצב המחיקת בתים פה? אני רוצה בציר פילדלפי, 4 קילומטר, מסגרון, שאף אחד לא יוכל להתקרב לגדר. מה אתה צריך? אמרתי לו, קודם כל, מה שאמרת עכשיו, אתה מזהן לא צריך. אמרתי לי, מה אתה מתלהב כל כך? אמרתי לי, אתה לא זוכר מה עשית לי לפני חצי שנה, איזה פרצוף עשית לי, על זה שאני שורף בתים והורס בתים. קודם כל, ובאמת בלב הייתי מאוד שמח. וראיתי את התזוזה, ובאמת עשינו בסוף בעזה דברים שלא חלמתי שיתנו לנו לעשות. ודברים שבהתחלה אנחנו עשינו כניסויים ופיראטי, כמו האמולסיה, בזכות דניאל אלה והצוות שלי, הפכו פתאום להיות המדיניות של הצבא, שהבינו שצריך לקחת את הרשע הזה ולהשמיד אותו מתחת לפני האדמה. והשכונה הראשונה שהשמדנו ביסודיות עד הסוף זה תל סולטה. נכנסנו עשרות מסעיות, הכוח שלי הוריד 2000, למעלה מ-2500 מסעיות אמולסיה, וברוך השם, זכות גדולה. קצת על גבורה מכללית, קצת לפעמים סיפור פרטי של גבורה שאני חושב שייתן הרבה. זיתון שומינוב, אתם זוכרים אותו מהסרטון, כנראה שמלך אחד מהברכות בהדלקת נרות, הוא נפצע ב-7 באוקטובר, חזר לפקד על הפלוגה שלו לפני תחילת התמרון, ובזיתון הוא נהרג בשבת בצהריים. ואחרי שהוא נהרג, לא משנה, המפגש היה מאוד קשה, ומפה שהייתי איתו בקשר מאוד טוב, והמח"ט אומר לי, צריך שבעלי תייסר ופה יתפוס פיקוד, ובשביל שתפוס פיקוד צריך שמישהו יחנוך אותו. אני לא רוצה כמח"ט לגשת אליו ישירות, כי מח"ט יושב עזר ופה תפסתי קוד, תעזור לי. דיברתי עם בלטה, הוא יצא להתקפה על הסמטה שממנו נורא שומינו, והוא יצא להתקפה, וזה להחזיר לביטחון. ובמוצאי שבת עשינו סיכום, כמו כל יום, הערכת מצב. אולי זה אחרי שבת קשה, אז הערכת מצב פיזית בבית המחת כל המגדים והסמחתים, סמחת א' וסמחת ב' עידו ואני. ותוך כדי הסיכום יום אנה הקשלחת מתקשרת פעם ועוד פעם ועוד פעם, המחת אומר לי, טוב, תענה לה, תצליח להציג. ואני עונה לטלפון והיא אומרת לי, שלום, תשאר. אני אומר לה, טוב, דברי. אומרת לי, אח של בלטה נהיה. בלטה, בחור משווה שומרון, סמך פי, אחיו היה לוחם בסיירת גברתי, נהרג בהתקלות. הם היו אז בחאן יונס, אנחנו היינו בזייתון. אני נכנס חזרה לחדר של המח"ט, אמרתי לו, אחד צריך לעצור רגע. משאיר את הטיאס, מבד 424. חבר'ה של 424 בטח יודעים מי זה שומינו. אחד, באמת, מפה שאני... היה לי שעות של שיחה איתו, קודם כל היא שיחה, ושתם הייתי צריך לשכנע אותו שיחתום עוד. הטיאס קטן את זה כמשימה. ועכשיו הודיע לבלטה ששלו נהרג. ואז בלטה אומר לאטיאס, טוב, תן, אני רוצה לדבר עם האום שלי כמה מילים, אני חוזר לפלוגה. הוא אומר לו, התבלבלת, שאלו פה. אטיאס גם ביקש שאני אהיה איתו, היה לי אטיאס עד ככה אותו שבת. הייתי איתו כשהוא דיבר עם בלטה. אז אטיאס אומר לו, התבלבלת. אתה שלום עכשיו לוקח לך, אתה יוצא להלוויה של אחיך. אז הוא אומר לו, מגעת. לא יקרה. אני לא אשת הפלוגה. אני מפקד. מפה נהרד. אני אשר מחיפה. אני לא יכול לצאת. ועד שלא עלה בקשר המפה הקודם, שהוא הכיר, והוא חיכה בנפק 3, שהוא שמע אותו בקשר ואמרתי לו, אני לוקח אותך, הנהג של המגד מחכה, לוקח אותך הביתה, ואני ישר מכניס את המפה. רק שהוא הבין שיש לנו מפה, מי שיתפוס פיקוז במקומו, רק אז הוא הסכים לצאת. יש לנו סכים לצאת. אני זוכר שהוא ירד, כשהוא שמע בקשת המפה, הוא ירד, אסף את הפלוגה, וחד שם בזייתון. אמר להם, תשמעו, לא רציתי לבאס אתכם, אז לא אמרתי לכם, מה תשאר? זה היה כמה שעות כזה, שהוא חיטה, אח שלי נהרג, אני הולך, מימים אחד אתה מפקד על הפלוגה בשעתיים הקרובות עד ששאלו נכניס לפה את המפה, ועוד 3 שעות הפלוגה צריכה להתקפה על הבית ספר, הבית ספר גדול בחלק הצפוני של זייתון. זה היה המשימה של 424 באותו לילה, ולחמו גם לזכר אחי וגם לזכר שומינו. כל הפלוגה ככה נותנת לו חיבוק. באמת, אני יכול לעמוד פה יומיים ולספר סיפורי גבורה על סמך מפה שנכנס לנמר, ועל חיבוק של דובי זמיר, ועל באמת כל כך הרבה סיפורים מסמרי שיער של גבורה. ואני חושב שהגבורה הכי גדולה של המלחמה הזאת היא גבורת ההתמדה. שנתיים וקצת יותר משנתיים יש חבר'ה שהתגייסו למלחמה ועשו את כל השירות שלהם במלחמה, והצלש הכי גדול לדעתי במלחמה הזאת זה לחפשים של הגדודים של השריון, הנדסה וחיל. כל פעם שהכנסתי את ה... ככל שהיחידה הייתה יותר מיוחדת, זמן השהייה שלה בתוך הרצועה היה יותר קצר. השייטת דווקא היו איתנו יחסית הרבה. הצלת מתקל אחרי 48 שעות אנחנו צריכים חילוף. אז אני לא מזלזל בהם, עשו דברים גדולים, חלקם אני בטח לא יודע, והם גיבורי על. אבל הגבורה הכי גדולה במלחמה הזאת, זה מה שנקרא אצלי, מבחן השקיות, הבקבוקים והדרומי. ואתם מבינים על מה אני מדבר. ובידרמן, המח"ט השלישי, אחרי שאסה נהרג, תפס פיקוד באירוע משברי, ולא יצא עד סוף המבצע. אני חושב שכמעט 70 יום הוא לא התקלח. וגם כשהוא יצא פעם אחת לקפק שמה הוא הכריח אותו לצאת החוצה, הוא אומר, הצוות שלי לא מתקלח, אני לא מתקלח. וזה הגבורה, בעיניי זה המדרגה הגבורה של ההתמדה הזאת. ואחרי שהבטנו חברים, וכמעט כל מי שלחם, אין פלוגה שלא הייתה בהתקלויות, ואתה חי את הסכנת חיים באמת, וקמים לעוד איתור ולעוד מנהרה ולעוד סמטה וממשיכים קדימה. עברתי לרפיח. ברפיח התכונה הכי יפה של החטיבה הייתה, כמו בכיתה אחרה, אף אחד לא מקווה שנגיע עד מוצב אסף. זה מוצב אסף על החוף בבוקר הראשון של החטיבה שם, וכל פעם באיזה תירוץ אחר חטיבה התקדמה, וכל אחד תגיע אלוף הפיקוד, לא משנה את כל הסיפור, כבר די מאוחר, נכון? ואמרו לו, המחט תתקדם עד לקו מסוים, והיה שם איזה ניצול הזדמנות, והוא התקדם, 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 והתקשרו אליי, אני הייתי בחפק, המחט היה לטן, התקשרו אליי לטלפון האדום, מה קורה? תעצרו, תעצרו, תעצרו. מאוחרת מגיע המפקד ושואל את המחט, תגיד לי, מה עשיתם את זה אתמול בלילה? אז בני אומר לו, תשמע, ציר פילדלפי צר, לא היה איפה לעשות פרסה. אז הייתה הנחיה אחרי זה בפיקוד ככה בשביל להקוץ אותם, שכנותים נקודה ל-401, יהיה כתוב איפה עושים פרסה. זאת אומרת, הם מקבלים בצורה זאת וזאת, חציבת פרסה. אבל בסוף, כשהגענו לכפר השוודי, מחט גם אמר, אני עושה פשיטה, נשמיד שם תשתיות הטרור ואני אחזור אחורה. כי האמריקאים לא רצו שנסגור את ציר פילדלפי עד הסוף. וכשהגענו פתאום המחט כבר נתן פקודה לצאת החוצה, קיבלנו פקודה מהפיקוד שזה עשה טוב ונשארנו שם. היה חודשיים ברפיח ללא נפגעים. יום לפני הכניסה היה לנו 4 נפגעים בשטחי כינוס, שני חיילים של 424, שני חיילים של 931, אירוע קשה מאוד. אבל אחרי האירוע הזה סוף סוף נתנו לנו אישור להיכנס, כי לפני חיכינו שבועיים. וחודשיים בתוך התמרון, חודשיים לא היה לנו נפגעים. ושוב, כמה הפחידו אותנו, ניכנס לרפיח, השלום, נקרא לו שלום, של מול מצרים יקרוס, ויהיה אסון הומניטרי, והציר ממולכד, ויהיו לנו מלא הרוגים, ולא נכון להיכנס לרפיח, וזה יסבך את ישראל מדינית, ומה שאתם רוצים, מבית ומחוץ, מה שנקרא, גם גורמים אמריקאים, גם גורמים בתוך צה"ל והממשלה, שאמרו הכל, אסור להיכנס לרפיח. וברוך השם כבשנו את רפיח, ולא חצי ראינו טוב מאוד למה חייבים לכבוש את רפיח, גם במנהרות, גם כמות הרקטות, גם כמות האמל"ח שהיה שם, כמות המחבלים. והשלב הבא היה כניסה לתל סולטן, החלפת מחט. לפני שהחלפנו מחט היה לנו את השבת עם אסון הנמרה. אחרי חודשיים בלי הרוגים, אתה חוטף שבת בבוקר, מסעית אמוסיה בדרך החוצה אחרי מבצע עם 424, כוח הגסה תפי 424 בתל סולטן. הנמרה חוטפת נוטט, בתוך הנמרה יש חנה מיקס, לא ברור כמה, בערך 60 קילו, אין מה לעשות. ואני מגיע לשם, אני חוזר אחורה, אני לא הייתי בפיצוץ עצמו, ותמונה של נמרה עולה באש, ויש שם 8 חיילים, ואין מה לעשות. אין מה לעשות. כל האירועים עד אז, אתה יודע, אתה מחלה פצועי, יש מחבלים לאל. אין. תחושה מאוד מאוד קשה של חוסר עולים. ואנחנו נותנים לחבר'ה להבטח, ובעצם הכוח שלי, יחד עם היסר, נוסף את החללים שלנו. לא רצינו שחבר'ה צעירים יתעסקו באירוע כזה. דרך אגב, זה כמעט בכל הרעים שתראינו שהסדירים לא יתעסקו באירועים כאלה, גם בטנקים עכשיו בסוף. טנק של סנדלר ובגימל אחד, והטנק מעלה. ועד יום ראשון, מהבוקר עד יום ראשון, התעסקנו באיסוף של החללים, והגררנו את הנמרה לאיזה חצר, פתחנו חור פה בקיר של הבית הזה, ופה בפנים בתוך הסלון שמנו את האלונקות והתחלנו לסדר. ביום ראשון באחת אחרי שהוצאנו החוצה את כל מה שהיה אפשר, ישבנו ככה בבית הזה מול התמונה הזאת ועשינו סיכום, ושם נפל לי הסימון. מבחינתי זה עוד שלב במלחמה בפרטי שלי, שהמלחמה היא לא רק על הרוח, ושבעצם האויב שלנו אומר לנו על מה המלחמה ואיך המחבלים קראו למלחמה הזאת, מבול אל-אקצא. ופתאום זה ממש כאילו עיקה בי הציור הזה על מה המלחמה. ומאז היה לי תחביב לאסוף פרודוקטים של הר הבית. אתה רואה פה הריגה, יש ציור ושם תמונה, ובשקף הזה רואים עוד הריגה ועוד ציור במפת ארץ ישראל. אין מפות של עזה בעזה, כל זה ארץ ישראל השלמה. וזה תבליט מפלסטלינה, וזה הריגה איכותית, ויש לי עוד, אני יכול לעשות פה עוד עשרות תמונות אם לא מאות של הר הבית. אין מקום ציבורי בעזה שאין בתמונה של הר הבית. על הדודים השחורים, שאתם יודעים שהיה לי תחביב לעשות דודים שחורים בשביל למלות בהם אמולסיה, על הדוד השחור יש עיגול מוטבע הר הבית. החותמת במעבר הגבול ברפיח, ברוכים הבאים בעזה, לא, ברוכים הבאים לירושלים. יש החותמת בפספורט, היא תמונה של הר הבית. התמונת כניסה לטרמינל בעזה היא תמונת ענק, קיר שלם של הר הבית. והאויב שלנו מספר לנו על מה אנחנו נלחמים. ובמוצאי אותה שבת, שהייתה שבת באמת קשה ונוראה, כתבתי, לא אקריא לכם את הספר, זה ארוך, כתבתי לאטיאס למגד על התחושה שלי על הר הבית. אמרתי לו שמתנגן לי בראש באמצע השבת, ככה מתנגן לי בראש רק מידע שיביא שלום. ומאז יש לי בבית תמונה של, של כאילו איזושהי יצירה שהבת שלי עשתה לי אחרי שסיפרתי לה את זה, של בית המקדש. וכמו שאצלהם בכל בית, בטח במוסדות ציבור, בבתים הפרטיים לא תמיד, אבל במוסדות ציבור אין דבר כזה, לא בגן ילדים, לא בכיתה באוניברסיטה, לא בבית ספר, אין בית ספר שאין בו הר הבית. אנחנו צריכים להעתיק את זה, כמובן בלבוש הנכון, המקדש פנינו. ולי נפל האסימון באירוע הזה של המקדש פנינו, ושעל המקדש ועל הקודש המלחמה, ועל הארץ כולה המלחמה, ובעזה אני נלחם בשביל ירושלים וכדי להגיע לירושלים. אפשר להרחיב בזה עוד רבות. האירוע האחרון שאני אדבר עליו זה אירוע החטופים. אני קורא לדלג על התמונה. ששת החטופים, זו שאת התמונה הזאת, תחזרו לתמונה ששת החטופים. אנחנו נמצאים בתל סולטן, חודשיים של מלחמה על תל סולטן עצמה. מחנה פליטים מורכב, גדול. קודם ניתקנו את הקרקע במבצע בין הבתרים, ואז שתי חטיבות, מצד אחד הנחל, מצד אחד 401 נכנסים יחד עם יעלום, יחד עם כוחות מיוחדים של השב"כ ועם השייטת. וממש יש בית מחק משותף מפקד השייטת ולאחסן, הם יושבים שם ונלחמים מלחמה אחרת ממה שנלחמנו עד אז. זו מלחמה משולבת של שייטת עם חטיבה מתמרנת. עשינו את זה בשיפה כמבצע של שבועיים, ופה ממש חודשיים, וכל כמה שעות הערכת מצב, כן לפוצץ את הפיר, לא לפוצץ, כי היה חשש שיש חטופים ושסינוע למטה. ונעשה את הסיפור האורך קצר. באיזשהו שלב היה מחשבה שסינוע כבר לא שם, שהחטופים לא שם, ו שהחטופים לא שם, והמשכנו. ובשבת בצהריים מגיעים כוח של 46, מגיע לגן ילדים בציר הפרסמון, שהוא הציר המרכזי של תל סולטן, ונכנס מי שנכנס ומגלה בבטן האדמה בעומק של 26-27 מטר שישה חטופים שלנו אזרחים, שתי בנות, ארבעה בנים, שהוצאו להורג כמה שעות לפני שהגענו. לי זה השבת הכי קשה במלחמה, תחושת כישלון מאוד גדולה, ו... יש הרבה עבודות טכניות, צריך לחלץ אותה מבטן האדמה, ונכנס כוח מיוחד בעיקר של השבק ממש פנימה, בתוך הפיר היה הכוח של יעלום. אני הייתי למעלה עם הרופא, עם תמר, הרופא של 46, ובגן ילדים הזה העלו לנו את החללים, שמנו עלוקות, תמר קבע את המוות, היינו צריכים לעשות זיהוי, וגמרנו קיצה חילוץ לשתיים לפנות בוקר, ונעמדנו בחץ של באמת טובי בחורי מדינת ישראל, פלגה של השייטת, פלגה של יעלום, פלגה של השבק, כוחות מהנחל ומ-401 מגבעתי שלנו, כאילו מ-424 המחתי. אני זוכר שעטפנו את הלונקות בדגל, ובאנו להרים אותם, ולאנשים לא היה כוח להרים אותם מרוב. באמת, אי אפשר להסביר את זה. חודשיים נלחמת להוציא אותם חיים, ואייל, מפקד השייטת, אומר קדיש, והנציג של השבק, מפקד הכל של השבק, אומר אל מלא רחמים, אנחנו באים להרים את האלונקות, ומסורר אל היחסן, תעלום, תגיד משהו לרוח, תגיד משהו לרוח. מה אומרים בשעה כזאת? תדליקו את האור שאני יכול לראות, בבקשה. מוצאי שבת, בשעה שאליהו הנביא מופיע, בשעה שבין קודש לחול, בזמן שמאחלים בו שבוע טוב, בשעת הבדלה בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. עסקו טובי בחורי ישראל בחילוץ גופות נרצחנו השבועים, שנרצחו באכזריות נורא עמוק עמוק בבטן האדמה, ונזרקנו בבת אחת במניינת הזמן אל אותה שבת קשה ונורא של שמחת תורה, והמראות והזוועות של אזרחים רצוחים צפו והתחברו בין אז ללילה הזה. שבועות ארוכים שהוקדש כמה חטיבות והיחידות הטובות ביותר עשו הכל, אבל הכל כדי שנזכה להשיב בנים אל אבותם, ונלחמו בעוצמה ובדייקנות, בעוז רוח ובזהירות עצומה, וסיכנו את חייהם ימים ולילות מעל ומתחת לקרקע, בתקווה ותפילה ועשייה להוציאם מאפלה לאורח חיים. וכל העוסק והנלחם ידע שבדרך הטבע מול הרשע הניצב מולנו בעומק האדמה זאת משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל לחמנו וחלמנו וקיווינו לנס, ונס לא קרה לנו, וגדול מאוד היה שברנו, ונורא הייתה התמונה האכזרית שנגלתה בפנינו. הרשע המוחלט חסר העקבות והרחמים התפרץ שוב מבטן האדמה ונגלה וחבט בנו, והרכנו ראש בצפיצה דימה, ואספנו את חללינו, התפללנו ואמרנו קדיש, וברגע שחר שבוע חדש את הוצאנו בדקם האחרונה משפחותיהם בדרך לקבר ישראל. ושחסן אמר לי תגיד משהו, אמרתי את הדברים הבאים, ברכתי ברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. איזה ברכה ברכתי? מה?
ברכה רבית.
איזה ברכה מברכים? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, האל אבינו מלכנו אדירנו בורנו גואלנו יוצרנו קדושנו קדוש יעקב. למה ברכתי את זה? בורנו רואה ישראל המלך הטוב והמטיב לכל, שבכל יום ויום הוא היטיב ומטיב, הוא היטיב לנו גמלנו גומלנו ודמלנו לעד, לכן הוא חסד ורחמים, ולרווח והצלה והצלחה ברכה וישועה נחמה פרנסה וכלכלה ורחמים וחיים ושלום וכל טוב מכל טוב לעולם עלי חסכנו. הסברתי לחיילי ומפקדיי וחבריי שלפני 2000 שנה באחת משעותיו הקשות ביותר של עם ישראל הובאו הרוגי ביתה לקבורה, תקנו חז"ל ברכה זאת, ואלפי שנים שכל ברכת המזון היא נאמרת. גודל הזכות להביא הרוגי ישראל לקבר ישראל היא טוב ומיטיב, וכל אחד שנלחם וסיכן את חייו כאן בשבועות האחרונים חייב להביא זכות גדולה לחלקו במשימת קודש זאת, ולזכור שללא מלחמתנו היו יכולים השישה האלה בקלות להיות רון הערדים נהדרים לעד. ונבקש מהקדוש ברוך הוא את מימוש המשך הברכה, חסד ורחמים, הצלה והסתחה, ברכה וישועה, נחמה, רחמים, חיים ושלום במהרה, ונמשיך ונלחם כחפצי חיים אנו, ואנו האור מול החושך, הטוב מול הרע, ואין לנו ברירה בשביל חיי העם והפרט, לנו לבנינו ולחדינו דורות קדימה, אלא להמשיך להילחם ולנצח. נשמע ש... להדליק את האור ואנחנו נסיים בזה. אני חייב בסוף בסיכום כמה דברים. אחד, בתחושה שלי המלחמה הזאת, שואלים אם ניצחנו או לא, אז צריך להבחין בין ניצחון רצוי וניצחון צפוי לניצחון מצוי. בניצחון הרצוי לא הגענו, ומי שחשב שכל ערביי עזה וערביי ישראל וערביי יהודה ושומרון ולבנון יהפכו לציונים ויניפו דגל לישראל, התבדה. והניצחון הרצוי הוא בניין בית המקדש והשבת ההתיישבות בחבל עזה. אנחנו עדיין לא שם. מצד שני, אנחנו לא אופטימיים ולא פסימיים. האופטימי רואה את החצי כוס המלאה, הפסימי רואה את החצי כוס, ואם אני לא זה ולא זה, אז מה אני רואה? מה אני רואה? אני רואה את הכוס המתמלאת. מה זה הכוס המתמלאת? אני רואה שחסר, ואני רואה שיש, ואני בודק האם המפלס עולה או לא עולה. ובמבחן הזה, המלחמה הזאת היא וזה גאולי. בן אדם גאולי רואה את הכוס המתמלאת. יש גאולה, גאולה זאת אומרת שיש חוסר, צריך לגאול, אבל אני יודע שיש התקדמות. והמלחמה הזאת היא דילוגו עליי אהבה במחירים נוראים, בקושי אדיר. אבל תעצמו את העיניים, תחשבו איך מדינת ישראל הייתה בערב שמחת תורה תשפ"ד בשישי לאוקטובר 23, ואיפה היא היום? מישהו הכי אופטימי חלם שנהיה שנתיים אחרי בחנוכה תשפ"ו, כשיש לנו חלל אחד עוד להשיב, אנחנו לא שוכחים אותו, אבל האופטימי ביותר דיברו על זה שיהיה לפחות 10 נהדרים לעד. אין לנו עוד מלחמה שאין לנו בה נהדרים. יש לנו לא מעט נהדרים מלבנון הראשונה, יש לנו נהדרים ממלחמת יום כיפור, יש לנו נהדרים מששת הימים. המלחמה הכי נוצחת בתודות ישראל, יש לנו נהדרים. יש לנו נהדרים מהתש"ף, יש לנו לא מעט נהדרים, הרבה נהדרים ממלחמת השחרור. ולסיים את המלחמה הזאת, שהתחלנו אותה בשפל נוראי, תיארתי לכם את זה בתחילת השיחה, שצה"ל נמצא ברוב בניינה ומניינה של עזה, גם ברוב האחוזים, ובוודאי את השטחים החשובים, רכס השבעים. יש לי סרטון מהשבת האחרונה שלנו בג'באליה, אני עומד בג'באליה, גם סרטון שחלק ראו אותו, ואני מסתכל על הסדרות ואני אומר, חבר'ה, מג'באליה 8 קילומטר קו אווירי, 8 או 9 קילומטר קו אווירי לסדרות, אין בית עומד. והבית הראשון שאני עומד זה הבתים החדשים בסדרות הדרומית. וצהל נמצא בפרימטר הצפוני, וצהל נמצא בציר פילדלפי, וצהל נמצא על רכס השבעים, ותושבי כפר עזה אומרים שבזכות לכם הנחתם דגלי ישראל על רכס השבעים, ואני רואה מוצבים של צהל על רכס השבעים. חזרנו הביתה והורידו את החומה בתלם האחרון בכניסה לנחל עוז, וגם בשאר החזיתות, תראו איפה איראן נמצאת, איפה החיזבאללה נמצאת, נסראללה והמחליף של נסראללה והמחליף של המחליף של נסראללה עם כל החבורה שלהם נפגשו עם חלום הבתולות. אז יש עדיין עבודה, ויכולה מחר לפרוץ עוד מערכה בעזה, ובוודאי שבצפון, ובוודאי שמול איראן, אבל המערכה הכי קשה תהיה פה בפנים מול ערבי ישראל, כשהיא תקרה והיא קורה. יש עוד עבודה, אבל ישראל, זה המבחן שלנו לניצחון, נמצאת במקום אחר, קודם כל בפיזית, בגשמי ביותר. בממד השני זה היכולת לדבר שפת קודש, ולצערי הרב רואים את זה גם במי שנשא את האלונקה במלחמה הזאת, אחוז החללים של הציונות הדתית, של אנשים שבאו מקודש, וגם מי שנשא את המלחמה הזאת בשטח, כמות המגדים, המפי, לאו דווקא הדתיים, אבל המאמינים, הם מי שהובילו את המלחמה הזאת. והשפה של הקודש, אפשר להגיד אותה היום, ואת השיחה הזאת שאני מעביר פה בישיבה, אני מעביר היום גם לחיילים, והיא עוברת. היא לא הייתה עוברת פעם. ובמידה מסוימת, וזה אחרי זה הרבנים יסבירו לך את המשפט הבא, אני מרגיש שהמלחמה הזאת הייתה שלב של מעבר הציונות מדגל הציונות לדגל ירושלים. עיין מאמרי הראייה, מאמר דגל ירושלים. ויש פה ניצחון גדול בפיזיקה וברוח הנגלית. ומעל זה, והרבה יותר חשוב מכל זה, זה עקדה. 4,000 שנה מעקדת יצחק, נכון? משהו כזה. ביום כיפור, מה קוראים? מה מזכירים? העקדה נעקד והמזבח, לפני תקיעות, בראש שנה. קוראים את עקדת יצחק בראש שנה. בכל צום, בסליחות, מזכירים את עקדת יצחק. ובחנוכה תמיד מזכירים גם את חנה ושיבת בניה. מה היא אומרת בסוף? מה אומרת חנה בסוף? עונה לאברהם ויצחק ואומרת, אברהם, אתה עקדת בן אחד שעלה וירד, אני עקדתי שבעה בנים שעלו ולא ירדו. מה אנחנו יכולים להגיד אחרי שנתיים כאלה? לקדוש ברוך הוא, יש לנו זכות להיגאל. לא אחד, לא שניים עלו על המזבח, מאות אלפים, ללא הבדל, למדו בישיבה, לא למדו בישיבה, כל עמך בית ישראל עלו על המזבח בידיעה שלא תמיד יהיה מהלך שיגיד אל תשלח אתך אל הנער. וגם אחרי שהם ראו חברים שלהם נופלים, הם המשיכו לעלות על המזבח יום ועוד יום, לילה ועוד לילה. אז מה אם עקדה שצריך פועלת 4,000 שנה, העקדה של השנתיים האלה לא פועלות? אני בסיכום מפאים של המלחמה, היה לנו עיבוד מפאים עם האנשים, אמרתי להם, תזכרו שבסוף בסוף בסוף במקום שבו באמת מתקבלות ההחלטות תחת כיסא הכבוד, כל גרגר פודרה שנכנס לנחיריים שלכם ולריאות שלכם ונדבק לשיער שלכם, כולנו יודעים שהפודרה לא יורדת לשום מקום, וכל עגלי הזהה והדמעות של השנתיים האחרונות נאספים אצל הקדוש ברוך הוא באוצרו, ומעל הכל כמובן הדם הנשפך, ואף טיפת דם של חלל או פצוע לא שווים רקע. ואני מרגיש בכל החושים שלי, אני חושב שגם רואים את זה בפיזית, אבל קודם כל באמונה, בפנימיות, שהשנתיים האלה הם דילוגו עליי אהבה, שאנחנו במדרגה אחרת של הגאולה. אני לא יודע להצביע לאן זה ילך, ואם מחר יש בית מקדש ואם ליל הסדר השנה כבר נעשה מינוי, אני לא מחשב קיצי, אבל אני יודע שאנחנו נמצאים במדרגה אחרת של גאולה אחרי שנתיים כאלה, ולכן ניצחנו. ניצחנו זה לא מה שאין עוד. זהו, כתבת איזה משהו, אבל תעת השנה, אז מספיק מה שאמרתי. שאלות?
אני
אשתדל. מה?
אני
אשתדל. אם אתה לא מדבר על האש.
קודם כל שלום למד 3 שנים מעליי ברוך השם. אחר כך הוא היה מלפי שלי במקצועות, ב-97 תורד התכתבות שלנו מ-16 באוקטובר. כל מה שכתבת במוצאי שבת כנראה אצלי.
כן, וואו, אני צריך למצוא לראות את
זה. זה נחק לי הרוב, אבל זכור את אשר עשה לך המלאק, שיתפזר האשם וידעך האבק ותתגרש של הזרה, ויש איש אחד שהכיל וראה את הכל. ועם הוראות בדיוק מה צריך להשמה, מה המדיניות עכשיו במלחמה הזאת. ואני כבר במלחמה הזאת כשתושב תירות שגלה, ואחר כך חזרנו, ואני יודע שגם בשבת עצמה, אני יודע את השם של שלום מסתובב, הוא סמחת בית של 401, כל הסיפור של הטנק, אגב, הכל איסים שלו, עוד עכשיו פה.
מרעידים את הרכב.
גם בדרך מיד, כל הרעידות ברכבים, מיד מרדכי לפה, זה באחריות של הטנקים. כל איפה שעושה, עוד איפה יש לו פנק, זה הטנקים. אני רוצה להגיד דבר אחד, ענייני, לא סתם, בגלל ש... בסוף, כולנו אנשים עושים את העבודה המקומית שלנו, אבל יש אנשים מאמינים שעושים את העבודה עד הסוף, ואנחנו משנים את פני ההיסטוריה. זאת אומרת, אני יודע אישית, לא איך שאני מרגיש את זה, איך שאני חי את המלחמה הזאת. יש 3-4 אנשים שהיו 3 שנים עליי בכיתה. אני יודע ששלום איזנר ואברהם זרביב שהיו באותה כיתה, אני יודע שהם שינו את עזה. וזה שבבית ספר בירושלים לומדים אנשים על בית המקדש ויש להם מטרה מול העיניים, וכאילו זה 2 תלמידים של סדר, נגיד איזה תפקידים יגיעו בצבא, ישנו את כל הצבא, אנחנו יודעים כמה רכוב למעלה היה, איזה עומק של ריקבון. מי שהקשיב טוב בשיחה הזאת הביא מה קרה פה השטח, כשיש מישהו חזק בשטח, מאמין, רואה את המטרה, אנחנו משנים את העולם. זה לא משנה מה התפקיד שלך, אתה יכול להיות מחת, סמחת, מגד, מה שלא תהיה, יש אמונה אדירה. ושמעתם את הכל, את כל הפרטים גם. מישהו הציל את המטרה, הבתים האלה צריכים להיות שרופים, אז הם שרופים, הם לא קיימים היום בכלל. אני, כל מי שבא, אני לוקח אותו לגבעות פה, ואני מראה לו, אתה יודע, אפשר לראות את הים, מעולם לא ראינו את הים. היינו הולכים לסיבוני, נרעב, מסתכלים, לא רואים את הים, רואים מלא מלא בתים. היום, רואים את הים היום. לי בלב אני יודע שזה שלום, וזה אברהם זרביב, ויש להם עוד חבר מהכיתה שגם הוא הגיע, היום הוא ראש השבק, וחבר אחר הוא... מבקר מערכת הביטחון. אבל בסוף שאנשים זה אנשים, אני רוצה להגיד כמוכם וכמוני מבחינת זה האנשים, כשיש לך אמונה אדירה, ואנחנו יודעים מה את כל הצבא ואת ביידן שאמר לא להיכנס לרפיח, מי שיקשיב טוב, ביידן אמר רפיח read my lips, לא נכנסים לרפיח, אבל שלום חשב אחרת ואנחנו ואחרים חשבו אחרת, והגענו עד הים והחרבנו את פילדלפי והחרבנו את... אין רפיח היום, אין רפיח, אין בית חנון, אין בית היה. וזה לא רק כוחות של הרס, הפוך, זה כוחות של בנייה. כמו שמעתם פה טוב טוב, מי שיקשיב טוב טוב, לא היה קשה לשמוע את זה, כשיש חלום של מקדש ושאנשים עושים את הדברים עד הסוף ואמיתי, משהו גדול קרה פה. אני רק אסגור את המעגל, חברים רבים ממי שהיו פה, היינו היום בכפר עזה בדרך, הדלקנו חנוכיות ואמרתי להם כפר עזה,
לא קראת לי לשלב הזה, זה שום מעניין מסליח
כפר עזה, זה בלי להודיע, אנחנו חברים בבתים
השנה שלנו, יש פה לוחמים שהיו איתו גם,
כן,
ודאי, סביטה אני אגיד לכם מה לא הגדול, זה מה שיש הרבה צקחים לצהל, יש צקח שלם מה שעושים 40 טנקים, הצקח של שלום עושה את אותה עבודה.
זה לא הצקח שלי, של דני.
ברור, אבל זה ארבע אמרי, יש צקח עתינתי ויש ארבע אמרי, זה אותה עבודה יפי יותר. אני רק סוגר את המעגל למה שאמר בחזור מכפר עזה. אמרתי היום, אנשים ראו בעיניים, נכנסו למשפחות והדליקו חנוכיות, זה המעוז הכי קשה, שם לא הכניסו כלום, לא הסכימו, בקושי תפילת יום כיפור הכנסנו בעשר שנים האחרונות. היום הלבבות פתוחים, אנשים מדברים, זה המוצבים הכי האחרונים של ההתנגדות. איזה דמעות היו לאנשים, הם ראו את זה בעיניים. עוד הם נגמר עידן הציונות החילונית, אנחנו בציונות היהודית, העידן היהודי, אנחנו שם. ואני רוצה לחדד את הנקודה, מה שנעשה עד הסוף אנחנו משנים את העולם, זה עולם חדש, עולם. אני אסייר בסיפור אחד. לפני 10 שנים היינו ברחוב המפקד עם ישיבת סדרות, ברחוב המפקד בירושלים, ביום ירושלים, בבית של הרב אייזנר, זכר צדיק לברכה, אבא של שלום, ושלום דיבר איתנו. הוא דיבר על ההוראות של צוק איתן, זה היה, שלא נתנו לראות 500 מטר מבית, מבית. הוא אמר, כמה זה פקודות מטומטמות. אבל הנה שינינו, זה השתנה, כי אנשים מאמינים עשו את זה. בעזרת השם, עוד עבודה גדולה לפנינו, עוד באמונה גדולה, בדבקות, בגבורת ההתמדה, בעזרת השם. אני מאחל לשלום ולכולנו שנלך עוד למהלכים גדולים קדימה ונפרוץ עוד הרבה שערים, בעזרת השם נראה את כל עם ישראל חוזר בתשובה שלמה.
אמן. אני חייב להגיד משהו אחד, שנייה. שתי משפטים. אחד, באמת באמת ברגעים הכי קשים, כמו בששת החטופים, כשברכת את הברכה, אתה חוזר אחורה, מחפש מים חיים מהשורשים הכי עמוקים שלך. אתה חוזר לאבא, אתה חוזר לרב צוקרמן, אתה חוזר לתלמוד תורה מורשה ולישיבה לרב עודד. ועד פעמים שהייתי במצוקה נוראית, טלפון לרב עודד, רק לשמוע, הרב עודד שלום, אין לי זמן לדבר, תגיד לי משהו, שלום חזק באמת, זהו. ואני אומר לכם, האתגרים שאני הייתי בגילכם הם כאן וכאפס לעומתכם, גם שהיה כבר בשירות ויש לכם עוד הרבה שירות לפניכם אחרי מילואים, בטח מי שעוד לא התגייס, כי כוחות הרע יעשו הכל כדי שהקודש לא ייכנס. לכן יש ניסיון לקפות את הגיוס על החרדים כדי שהם לא יתגייסו. מי שעושה את המאבק הזה הוא לא בעד זה, שיש אצלנו כל מיני ציונות דתית משימושית שמצטרפת המאבק המטופש הזה נגד התורה, כי הם לא עושים את זה בשביל טובת הצבא. כי הרי אלה שרוצים חוק גיוס בכפייה לחרדים לא רוצים שהציונות הדתית תהיה בצבא, הם רוצים להעיף אותי ואת בנו הממונה וכולה. ובאמת ברגעים הכי קשים הרגשתי צורך ללכת להר המור, ללכת חזרה לאבא, לפתוח דף גמרא, להתחבר לקודש, תהיו מחוברים לקודש. זה הערה הראשונה. הערה שנייה, בשביל להבין עד כמה זה המור, לא מזמן הייתה הזכרה של יוני שטיינברג, זיכרונו לברכה, מחת הנחה. הגעתי לשם, פגשתי את אפרים אבני. אפרים אבני היה מצין אגם פיקוד, אלוף משנה אפרים אבני, והוא דוחף בכניסה לבית הערכה בבית וגן להזכרה את העגלה של אבא שלו, מנות אותו, קוראים לו יהושע אבני, הוא אומר לאבא שלו, אתה תכיר, זה שלום אייזנר, הוא שרס, הוא משמיד את עזה. אז אומר לו הרב אבני, אתה יודע למה הוא שורף את עזה? אתה יודע מאיפה יש לו כוח? אני אספר לך. אתה חושב שאתה מכיר אותו? אני מכיר אותו כשהוא היה בשלושה חודשים. כשהוא היה בשלושה חודשים, אמא שלו, אמא שלי שתחיה, גם אביה את שלום לבית של הרב צבי יהודה, ושלום היה זוחל מתחת לרגליים של הרב צבי יהודה. כשהיה בוכה, הרב צבי יהודה שם אותו על הברכיים וממשיך את השיעור. אז מי שבגיל שלושה חודשים נמצא על הברכיים של הרב צבי יהודה יכול להשמיד את עזה נגד הפקודות.